שלום וברכה, ערב טוב, אחרי החגים, גם אתה תתחדש, מסכת אבות, הנה, לא שכחנו, אנחנו ממשיכים, ללא לאות, בתוך מסכת אבות, ואפילו הגענו, זה פשוט לא יאמן, הגענו לפרק ד'. מי שיש לו פה רכב שברולט 669-7959 שחוסם, נא לטפל בזה. טוב, הוא מתעלם, בסדר. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו נמשיך פשוט, זה מה שנעשה. יש לי מישהו שאין לו ספר? מישהו שרוצה ספר? הנה, יש פה ספרים, תן. הנה, פה, הבחורה הזאת רוצה ספר. עוד מישהו שאין לו ספר? עוד מישהו רוצה ספר? לא ביקשתי את זה כתשלום. טוב, רבותיי, זה לא משודר לרדיו 99. אנחנו כן במסכת אבות פרק רביעי, משנה רביעית, משנה ד' באמצעה. האמת היא שכבר למדנו חלק ממנה. רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה, את זה למדנו. עכשיו, לגבי המספור של המשניות, זה משתנה מהוצאה להוצאה. הפרק זה בטוח שזה פרק ד', אבל לגבי המספור של המשנה, לך תדע, אולי זה אצלכם ג' או ו' או לא יודע מה. רבי יוחנן בן ברוקה, זהו. הגענו עכשיו לרבי יוחנן. מה? לא למדנו את רבי לויטס? לא למדנו. טוב, אז רבי לויטס. רבי לויטס. איש יבנה, מה זאת אומרת? כשאומרים על מישהו שהוא איש של מקום פלוני, הכוונה שהוא האדם החשוב שם. כן? מה שאת אומר, אני יודע, איש בית לחם, הכוונה שהוא הדמות המרכזית במקום. אז רבי לויטס איש יבנה, הוא האיש המרכזי ביבנה. עכשיו זה לא סתם, בגלל שיבנה הייתה מקום מושבה של הסנהדרין, אז להיות אדם חשוב במקום שבו יושבת הסנהדרין, זה מראה על מעלה מסוימת, נכון? לא יודע אם הוא היה מהסנהדרין, אבל הוא רבי. רבי לויטס איש יבנה. מה? רבי לויטס, מה הבעיה? זה בפרק ד', מסכת אבות קודם כל. במסכת אבות? פרק ד', נכון? משנה ד'. יש עוד מישהו שאין לו ספר ורוצה ספר? לכולם יש, נפלא. נו, מצאת את זה? נעמה, כולם מתעכבים בגללך. כולם מחכים רק לך. זה כמו שהיה פעם זה חסיד שאמר, כשיבוא המשיח, אני אהיה באמצע קריאת תהילים. תהילים. יגידו לי, אבל תשמע, רבר, המשיח הגיע, צריך לבוא, רק רגע, לא גמרתי את התהילים. בסוף הוא גומר, והגיע למשיח, אומר לו המשיח, רבר, כולם צריכים לחכות רק לך? אומר, משיח, אתה מדבר? וואלה. משנה דלות. פוסיב. טוב. רבי לוי, אין באדמה. רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה.
קשה.
מה?
קשה.
מה קשה? תסביר מה...
תקוות אנוש רימה.
מה זה תקוות אנוש רימה? זה בכלל לא מובן מה זה הסיפור הזה. זה לא תקווה. זה אחרית.
זה
היית רגיל, שאחריתך רימה. אבל תקווה, איזה תקווה יש פה? חוץ מזה שזה לא נראה לי. חוץ מזה זה לא נראה לי. כי החלק שלי שאוכלים אותו התולעים זה הגוף. וכל השאר דווקא נשאר בסדר, אז מה כל כך יש להיות שפל רוח? נכון? חוץ מזה, אני לא הייתי אומר שתקוות אנוש, הייתי אומר תקוות אדם. מה פתאום הוא השתמש בביטוי פיוטי? אנוש זה מושג, זה מונח פיוטי יותר מאשר אדם, נכון? אולי, אני לא יודע, בינתיים אני בשאלות. עכשיו, חוץ מזה יש לי בכלל בעיה. מה זה גניבה ספרותית יש כאן? אתם יודעים איפה לקוח המשפט הזה? מה? לא, לא. מה אנוש כי תזכרנו זה פסוק בתהילים. אבל לא כתוב כאן מה אנוש כי תזכרנו. כתוב מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה. זה לקוח מספר קדום. ושמו. כמעט. 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 בן סירה. זה בבן סירה. נכון. כן, הספר החיצוני ההוא. כן, שלא הוכנס לתנך, אז בן סירה, אגב, נמצאה הגרסה העברית שלו, הרי במשך כל הדורות היה לנו רק הגרסה היוונית, אבל מאז הפתיחה של הגניזה הקהירית נמצא כמעט כל הספר בעברית, ושם כתוב מפורש, מאוד מאוד, הווה שפל רוח, שתקוות אנוש רימה ובן אדם תולעה. אז זאת אומרת שרבי לויטס איש יבנה עושה גניבה ספרותית, נכון? בן סירה היה לפחות 400 שנה לפניו.
אולי הוא אהב לצטט את זה.
האמת היא ככה, צריך להוסיף לזה שיש תנה אחר שגם הוא עושה לנו גניבות כאלה, אבל זה הרבה יותר קל לחשוף, זה שמואל הקטן. יש אחת המשניות במסכת אבות, נאמרה על ידי שמואל הקטן, נאמר שם, שמואל הקטן אומר, בנפול אויבך אל תשמח, וביקשלו אל יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו, וישיב מעליו אפו. עכשיו, זה פסוק בספר משלי. כלומר, זה גניבה ספרותית, אבל מה זה גסה? הרי כל אחד יש לו משלי בבית. בן סירה זה אולי ספר נדיר. אז מה קרה שפתאום החכמים מתחילים לצטט פסוקים, ועושים כאילו שזה הפסוק שלהם? אלא מה? נו, אז מה זה הסיפור הזה? זה היה המוטו שלהם, זה הכוונה. כלומר, כשאומרים, הוא היה אומר, דיברנו על זה כמה פעמים, כשאומרים במסכת אבות, הוא היה אומר, הכוונה שהוא היה מה שהוא אומר. זה הכוונה. אז מי זה שמואל הקטן? כשאתה רואה את שמואל הקטן, אתה רואה באופן חי, מתגשם לפניך, הפסוק, בנפול אויבך אל תשמח. כשאתה רואה את רבי לויטס איש יבנה, אתה רואה מול העיניים את הפסוק מאוד מאוד הווה שפל רוח. הפסוק מבן סירה. ברור? אז זה לא גניבה ספרותית, עד רבה, זה הזדהות ספרותית. יש ביטוי במסכת כתובות, סיפור מעניין, על החכמים כשהיו יוצאים לחוץ לארץ. אז מסופר על כמה חכמים שלפני שהם היו יוצאים לחוץ לארץ, היו או מנשקים את הסלעים, או מתגלגלים באדמה, כדי להראות חיבה לארץ ישראל, לפני שיוצאים, אז זה כאילו חיבוק אחרון, לפני היציאה, אז מתגלגלים באפר, או מנשקים את הסלעים. לא יודע, מה יותר נקי? טוב, על כל פנים, הגמרא אומרת שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה, ואת אפרה יחונן. מאיפה זה לקוח? תהילים פרק.
נו.
קוף משהו, נכון, לא רע. קוף מה? תראו, יש לכם 50 אפשרויות, כן? כי יש קוף נון פרקים בתהילים. לא, אבל זה קוף ב', זה קוף ב'. יכולתם לנסות. היית אומר קוף א', היית אומר לא. קוף ב', אז מחכה, וזהו. טוב, אז התלמוד אומר שהם היו מתגלגלים באדמה ומנשקים את הסלעים שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. מה הפירוש של רשי שם? לא זוכרים? רש"י פשוט מעתיק את הפסוק. עוד פעם גנירה ספרותית, נכון? רש"י אומר שהם היו מתגלגלים באפר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו. אז למה רש"י, מעתיק פסוק? שכנע אותי משהו יותר טוב, ככה משהו. משהו פה לא ברור? יש מישהו שבאוט פה לא מבין על מה אנחנו מדברים? תשים. כולם הבינו? אתה שם הבנת על מה אנחנו מדברים? אתה שם עם מה, כן, עם המשקפן. אתה. הבנת על מה אנחנו מדברים? כן, אתה. כן, בסדר? כי אתה צריך להסביר את זה. תעמוד פה, עכשיו תסביר לכולם. טוב, אני אגיד לכם. רש"י פשוט רוצה למנוע מאיתנו טעות. יכולנו לחשוב... מדוע החכמים היו מנשקים את סלעי ארץ ישראל? בגלל שהם קראו בתהילים שכתוב כי רצו עבדיך את אבניה. אז הם עושים מה שכתוב בספר. הם נאמנים לספר ולכן מנשקים את הסלעים. אז רש"י אומר, לא, אל תחשוב שזה נכון. הם היו מנשקים את הסלעים כי הספר מדבר עליהם. הם אלה שהספר, ספר תהילים, מדבר עליהם. כי רצו עבדיך את אבניה, זה אצלם ספונטני. כן? אז זה שוב בא לומר שלפעמים מעתיקים פסוק בגלל שחיים את הפסוק.
רגע, אני חושב שהפסוק הזה מדבר עלינו, על הדור שלנו.
יכול להיות שגם על הדור שלנו. אתה כל כך אוהב את הסלעים של ארץ ישראל?
מאוד.
יפה, נה, אתה רואה?
כן.
טוב. אז רבי לויטס איש יבנה אומר, עכשיו שהבנו את המקור הספרותי, אפשר להיכנס לגופו של עניין. מאוד מאוד ושף על רוח שתקוות אנוש... רימה. לומר לכם את האמת, ההנחיה הזאת היא... מה השאלה? ההנחיה הזאת, מאוד מאוד אבי שפל רוח, היא יותר מבעייתית. מה פתאום שאדם יהיה מאוד שפל רוח?
זה לא מידה אמצעית.
הנה, רואי אומר דבר יפה. טל, סליחה. טל אומר דבר יפה, אותו דבר. טל אומר דבר יפה, והוא שהרמב״ם בעקבות אריסטו ואבו נאסר אל-פאראבי לימד אותנו שהמידה הטובה שאדם צריך להתנהג לפיה זאת המידה האמצעית, נכון? למשל, לא להיות פזרן ולא להיות קמצן, אלא להיות נדיב. פזרן זה מוגזם, קמצן גם מוגזם, נדיב זה באמצע. אותו דבר, לא צריך לכעוס, כועס זו מידה רעה, אדיש זאת מידה רעה, אבל משהו באמצע זה טוב. אותו דבר גם גבורה, גבורה זה דבר טוב, פחדנות זה רע, וחוסר זהירות גם זה רע. בסדר? אז אותו דבר לגבי הענבה. הענבה זה צריך להיות אמצעי בין הגאווה, שזה מידה רעה, לבין שפלות הרוח, שגם היא מידה רעה. ולכן יכולה צריך להיות ענב ולא שפל רוח. והנה רבי לויטס איש יבנה מבלבל אותנו, אומר לנו מאוד מאוד הווה שפל רוח. הכיצד? אתה אומר דבר מעניין. שמעתם מה שזאב אומר? זאב אומר שמדובר במקרה מיוחד. אדם שיש לו נטייה חריפה לאחד הצדדים, לאחת הקיצוניות של המידות, אז ההנחיה הרצויה לאדם כזה זה לטעות אל הקצה השני, עד שבסוף הוא חוזר אל המידה האמצעית. אז היה אפשר להגיד את זה שרבי לויטס איש יבנה דיבר על אדם כזה. על עצמו או על מישהו שזקוק לריפוי הזה. אבל אז הוא היה צריך לציין את זה. הוא היה צריך להגיד לנו, תשמע, אם אתה אדם עם גאווה יתרה, אז מאוד מאוד הווה שפל רוח. אולי זה מובלע בעצם ההנחיה שתקוות אנוש רימה. יש אדם שיש לו גאווה יתרה, אז רוצים להשפיל את גאוותו, לכן אומרים לו תקוות אנוש רימה, לכן אתה צריך להיות מאוד שפל רוח. יש אגב על זה סיפור שמובא על ידי הרמב״ם, הוא אומר, קראתי באחד מספרי המוסר. הוא מביא את זה שם איזשהו סיפור, את הסיפור חיפשתי ולא מצאתי את המקור, אבל הרמב״ם אומר שהוא קרא את זה באחד מספרי המוסר. אז מן הסתם שיש ספר כזה, ועוד נמצא אותו בעזרת השם יתברך, אינשאללה, במהרה בימינו אמן. מה הסיפור? בפירושו למסכת אבות. הוא מביא, קראתי באחד מספרי המוסר את הסיפור הבא. שמדובר היה בחסיד אחד שהיה צריך לנסוע בספינה ולא היה לו כסף. אז כיוון שלא היה כסף, הניחו אותו בירקתי הספינה, במקום המלוכלך ביותר, ובפינה הדפוקה ביותר של הספינה. ואחד מן העבדים של הספינה, כלומר מהאנשים הבזויים ביותר, הלך לעשות צרכיו שם. וכאשר ראה אותו כל כך בזוי, לא חס ולא חש עליו, ועשה עליו פיפי. זאת אומרת, מה קרה? ככה מסופר, שהשתין עליו, ואומר אותו חסיד שזה היה היום המאושר בחייו, כי הוא לא הרגיש שום כעס נגד אותו עבד. לא, זה לא, זה לא קשור. לא, הוא לא הרגיש שום כעס. עכשיו, הרמב״ם מביא את זה כדוגמה, כדוגמה לכאורה, ראויה לחיקוי. טוב, אבל זה מובן שאדם לא מתהלך בעולם עם תקווה שיעשו עליו פיפי, אלא זה מקרה מיוחד. ברור, זה מקרה מיוחד שאדם שהיה צריך לעבוד על השפלת עצמו בגלל שכנראה הייתה לו גאווה יתרה, אז הזדמן לו להצליח במלאכה שלו, וזה מה שהזדמן לו. אבל, כפי שאמרנו, זה לא מספק אותנו כל ההסברים האלה. למה זה לא מספק אותך?
כי זה לא
אפשר. כי זה לא אפשר, אתה צודק, לא כתוב. כתוב כאן רבי לוי דסי שאני אומר, מאוד מאוד בשפל רוח. ההסבר הוא פשוט מאוד. יש שני סוגי ענווה. יש ענווה התנהגותית, ויש ענווה הכרתית. מבחינת ההתנהגות, אדם אסור לו להתנהג בגאווה, זה אפילו מגוחך, ואסור לו להתנהג בשפלות הרוח, כי זה לא מכבד אותו. הרי אני נבראתי בצלם אלוהים, אז ברור שצריך לכבד את הצלם אלוהים שלי. אז מבחינה הזאת אסור לי לנהוג בשפלות רוח. כן, אדם לא יכול ללכת ברחוב ולהיות ולחכות שירקו עליו. זה לא בסדר. אבל מבחינת ההכרה הפנימית, האדם בינו לבין בוראו, צריך לדעת שבאמת אין לו שום מקום לשום גאווה כלל. ולכן, מבחינת ההכרה הפנימית, מאוד מאוד יש פעל רוח. ומבחינה התנהגותית, לא צריך להגיע לשפלות הרוח. זה מובן ההבדל? כן, אפשר לצייר את זה כך. אתם רואים מה זה? לא יודעים מה זה?
יש ארזווית.
זה לא יש ארזווית, יש ארזווית זה רק זה.
בבית ספר עממי זה ועוד.
בבית ספר עממי זה ועוד? לא, זה קצת ארוך מדי.
ענף.
זה טי הפוך. זה כזה מסובך? זה טי הפוך. עכשיו, מה זה הטי ההפוך הזה? פה, אפשר לומר, זה האדם. האדם נמצא כאן. עכשיו, בכל מידה ומידה שהאדם קונה, יש מידה ימנית ומידה שמאלית. המידות הימניות והשמאליות הן הקיצוניות, והן מידות רעות. אז אם אדם נמצא פה, הוא צריך לעשות עבודה, ללכת עד לכאן ולחזור לכאן. אם הוא נמצא כאן, בכיוון הפוך, נכון? וכולי. בריאה שהאדם קנה את כל המידות האמצעיות, הוא מיושר כלפי האלוהות, כלפי קו אין סוף. אבל ביחס אל העולם ובאמצע. עכשיו, הענווה נמצאת בדיוק כאן. הענווה, מבחינה התנהגותית, נמצאת בין הגאווה לבין שפלות הרוח, אבל ביחס אל האין סוף זה שפלות רוח. לכן, מה שאמר רבי לוי דסי שיבנה, הוא התכוון אל ההכרה של האדם כלפי האין סוף, שם אתה מאוד מאוד שפל רוח. עד כאן מובן? כן.
למה בן אדם צריך להיות שפל רוח ביחס לאין סוף? הרי הנשמה שלו זה חלק מאלוהים בעצמו, נכון?
לא.
אז מה זה הענן הזה של הנשמות שממנו?
הנשמה היא חלק אלוה ממעל.
חלק אלוה?
חלק אלוה, זה לא חלק מאלוה.
אז מה זה?
זה חלק אלוה.
שזה מה אומר?
מה זה אומר? בוא נראה מאיפה לקוח הביטוי הזה חלק אלוה ממעל.
תניה,
באמת. ומאיפה התניה לקח את זה?
מיוב.
ומה כתוב ביוב? איך הפסוק? לא מכירים את הפסוק ביוב? ומה חלק אלוה ממעל, נחלת שדי ממרומים. אני חוזר על הפסוק. ומה חלק אלוה ממעל, נחלת שדי ממרומים. תחזור לפסוק.
ומה חלק אלוה ממעל, נחלת שדי ממרומים.
יפה מאוד. אז מכאן שאם אני חוזר רק פעמיים, זה מספיק כדי שתזכור. יפה. עכשיו, אז בואו נראה. הביטוי הראשון היה, ומה חלק אלוה ממעל, נחלת שדי ממרומים. נחלה מה זה? משהו ש... כן, משהו שאני נוחל אותו. אז מה זה חלק ונחלה? זה תקבולת. קוראים לזה בעברית תקבולת קיאסטית, נכון? אז זאת אומרת, קיאסטית, כן. כי אין לו חלק ונחלה עמכם, נכון? אז חלק, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. במילים אחרות, הנשמה היא חלקו של הקדוש ברוך הוא בעולמו. כלומר, אם תשאל את הקדוש ברוך הוא, כשאתה מבקר בעולם, איפה אתה משקיע את האינטרסים שלך? מי המייצג את האינטרסים שלך בעולם? התשובה היא הנשמה. במובן הזה, הנשמה היא חלקו.
היא המקום שלו?
לא, זה כאילו החלק שמגיע לו, מחלקים עוגה. יש לי חלק, לך יש חלק, נכון? אז חלקו של הקדוש ברוך הוא בעולמו, מה שמגיע לו, זה הנשמה. מובן? כל השאר הוא נגיד נתן לבני אדם. את הנשמה הוא שומר לעצמו. אז מה שנקרא, חלק אלוה ממעל. עכשיו, למה ביחס לאינסוף אני צריך להיות ענב? למה אני צריך להיות שפל רוח? הבנתם את השאלה של זאב? מישהו לא הבין את השאלה של זאב? הבנת את השאלה של זאב? כן, כולם הבינו? טוב, בסדר. אז אני אחזור על השאלה של זאב. זאב שואל, מדוע ביחס לאינסוף, שואל זאב, שאלה יפה, מדוע ביחס לאינסוף עליי להיות שפל רוח? את כאן השאלה? התשובה היא, בוא נצייר את שפע אינסוף. רוצים שנצייר שפע אינסוף? תכפילו את הניאגרה פי מיליארד. בסדר? שפע אינסוף. כל הזמן חיות, חיות, חיות. מה הגודל שלי ביחס לזה?
גרגיל.
נקודה. האמת היא, קצת הגזמתי. נקודה זה הרבה. כי את הנקודה אפשר למדוד. אבל נאמר, נקודה אמיתית אין לה רוחב. עכשיו, כאשר אני רק בגודל של נקודה, כל שפע האינסוף עובר דרכי. לעומת זה, ברגע שאני קצת עבה, אתם רואים, הרסתי את הכל. ברגע שיש לי קצת עובי, אז חלק מן השפע עובר לכאן, חלק עובר לכאן, וחלק נתקע פה.
אני רואה שהרב יודע אווירודינמיקה.
אווירודינמיקה. אפשר לומר. או הידרודינמיקה. נכון. אז זאת אומרת שכאן מה שקורה, זה שככל שאני יותר משמין, אני יותר מנתק את עצמי מאור אינסוף. לכן, אני צריך להיות מאוד מאוד שפל רוח, ואז שפע אור אינסוף עובר דרכי. זה עושה אותי אינסופי להיות קטן. איך אומר ספר הזוהר? דאי הוא זעיר, אי הוא רב. תרגום, מי שהוא קטן, הוא הגדול. כן. אני חוזר על הערתך הנפלא. נאמר על משה שהוא היה ענב מכל אדם, עוד בטרם הכיר את הבורא. מכאן שהענבה איננה קשורה לדעת השם. כן, עכשיו, לצערי הרב, אני מוכרח לשאול אותך שאלה לא נעימה. מניין לך זאת שזה נאמר לפני שהוא הכיר את הבורא?
נראה לי.
אז זה ממש לא כך. בספר במדבר זה נאמר אחרי מעמד הר סיני ואחרי השראת השכינה במשכן. שם נאמר, והאיש משה ענב מאוד. מכל אדם. ושם נאמר, ותמונת השם יביט, ופה אל פה אדבר בו ומראה ולא בפיו. מצטער. כן, בבקשה. אתה סולח לי, כן? זה לא מכוון נגדך אישית. כן. כן.
להיות שפל רוח זה מבחינה קראתית, וענף מבחינה קראתית יוצר איזשהו דיסוננס.
נכון.
אנשים חיים.
קשה מאוד. זאת אומרת, קשה מאוד להיות עם ענווה התנהגותית ושפלות רוח פנימית. מאוד קשה. אבל מה? כבר אמרו אבותינו דבר חשוב מאוד, והוא, החיים לא פיקניק. אחד אין בריאה. כן, בבקשה.
האם זה שם, שאנחנו העם הנבחר, זה
האם זה שאנחנו עם נבחר, זה מקום לגאווה. כן, זה גאווה לקדוש ברוך הוא, וזה קדר עבורנו. מה? לא, אתה לא יכול להתגאות, כי הרי אתה לא עשית כלום בשביל זה. מה עשית בשביל מדינה, היה אומר פלטו שרון. לא, זאת אומרת, אתה לא עשית כלום כדי להיבחר. ריבונו של עולם קפה את זה עלינו, אז איזה מקום לגאווה יש כאן? מי שמתגייר, אז יש לו מקום לגאווה, נכון. הנה, אני התגיירתי, הגעתי להבנה ולהסכמה. היה קרה. כן, בבקשה. אני אסביר למה הכוונה. אני, האמת היא, הציור שציירתי הוא לא לגמרי נכון. כי הייתי צריך לצייר את עצמי לא בתור נקודה, כי הרי למעשה אין נקודות. אפשר לצייר אותי, אני מצטער פשוט, זה החומרים שהעבירו כאן, אפשר לצייר אותי בתור כלי קיבול. מה להכיר? זה אני. עכשיו, ככל שאני מנסה להכניס, אז באיזשהו שלב זה מתמלא, 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 כבר לא נכנס. אז הפתרון הוא לעשות פה. ברגע שאני עושה חור, כל מה שמכניסים בי יוצא מהצד השני. נכון? ואז אפשר להעביר דרכי אין סוף. ועל זה נאמר מאוד מאוד לבש על רוח. כלומר, על ידי שפלות הרוח, אני הופך בעצמי להיות כלי קיבול. האמת היא, תשימו לב.
אני יודע את זה שאתה עושה את החפצות, אני יודע את זה שאתה לא רוצה להתמולד, אתה רוצה להעביר.
תראו, האמת היא שזה כפוי עלינו בכל מקרה. כל מערכת העיכול שלנו זה הכנסה והוצאה. כל מערכת הנשימה שלנו, הכנסה והוצאה. כך שבמבחינה גופנית, אנחנו באמת צינור. צינור לא כל כך נקי, אגב. אנחנו צינור. אלא מה? יש עוד דברים חוץ מהגוף. יש לנו ידיעות, יש לנו רצונות, יש לנו רגשות, יש לנו חיים. כל זה אנחנו מקבלים. ואנחנו נותנים את זה. כלומר, אדם למד משהו, הוא מלמד אותו. אדם רכש ממון, הוא נותן אותו. אדם קיבל חיים, מביא ילדים. אדם מרגיש משהו, הוא מרגש אחרים באותו רגע שכדומה. זאת אומרת, האדם בסופו של דבר הוא צינור אחד גדול. כשהוא צינור, אז הוא באמת כפי הרצון. רצון וצינור, אותם אותיות. אלא, בבקשה. מה? רגע, שנייה, לא הבנתי. מה אתה אומר?
השכבות האלה, שאנחנו
משאילים
אותם והופכים לדבר המרוקד, מה הם? מה זה
הרצון
לשכבות?
איזה שכבות? איפה ראית שכבות?
מה זה
אין סוף? מה זה אין סוף? איפה אני יודע?
לא, הוא מדבר על
ה... על העיגולים האלה?
אה,
אני, העיגולים זה מה שממלא אותי. אני מלא בחוכמה, אני מלא באושר, אני מלא בשמחה, ברגשות, בידיעות, בחיים, בהרבה דברים. בדמיונות. כל זה ממלא אותי. זה מה שאני. ככל שאני יותר מלא, אני יותר חוסם. אני אסביר. אני יודע שזה מאוד בעייתי מה שאני אומר, אבל רגע. רק רגע, אני באמצע לדבר עם יונתן. כן. מה? מה קרה? לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. מה שאני אומר, זה ש... ככל שיש לי יותר מילוי של ההכרה של עצמי, אני פחות מחויב אל מה שמחוץ לי. אני מזין את עצמי על ידי עצמי. טוב לי עם עצמי. מובן?
אדם סטואי כזה
לא, 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 לא. אני חושב שדיברנו על זה כשלמדנו על דברי התלמוד במסכת שבת, על הפסוק והיה אמונת עיתך חוסן ישועות חוכמות ודעת יראת השם יוצרו. זוכר את זה או לא? לא. אז כאן אנחנו נוגעים בשאלה מאוד רצינית. יש פסוק, אני שוב חוזר על הפסוק בישעיהו. והיה אמונת עיתך חוסן ישועות חוכמות ודעת יראת השם יוצרו. אתה מסוגל לחזור על הפסוק? גם אני לא. והיה מה? לא, אבל אני בכל זאת אחזור עליו, בכל זאת. מה אכפת לך? זה בסדר? אני יכול לחזור? והיה אמונת עיתך חוסן ישועות חוכמות ודעת יראת השם היא אוצרו. אומר התלמוד, והיה אמונת זה סדר זרעים, עיתך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין, חוכמות זה סדר קודשים, ודעת זה סדר טהרות, ואף על פי כן, אפילו האחי, היא יראת השם, היא אוצרו, אין ואילה לה. תרגום. אם יש לאדם אוצר של יראת שמיים, היה כדאי ללמוד את כל זה. ואם אין לו אוצר של יראת שמיים, אוצר הכוונה כלי קיבול, חבל שהוא למד את כל זה. כלומר, במילים אחרות, ככל שאני מתמלא יותר, אני בעצם באיזשהו מקום נהיה חסום יותר. המילוי מונע ממני את ההתפתחות. אלא אם כן, עוד לפני שלמדתי, הייתי בגישה של יראת שמיים. הגישה של יראת שמיים יוצרת אצלי יחס נפשי אל האינסוף, שגורם שככל שאני לומד יותר חוכמה ועובר יותר חוויות, אני יותר דבק. נכון. לכן אני הזכרתי את מה שלמדנו פעם, חשבתי שאתה זוכר את זה. זאת אומרת, אם יש לי יחס נכון, אז החוכמה הייתה כדאית. אם אין לי יחס נכון, החוכמה הייתה מיותרת. מובן? כן, בבקשה. סליחה, סליחה, נעמה לו גם רואה את השאלה.
לא, אני באמת מתחילה עכשיו על העניין הזה של הצינור, במה זה ההשפעה לרוח, אז במה הקוטן הזה של
הצינור? הקוטן הזה זה המסוגלות להיות בנקודת המוצא של יחס אל האינסוף.
כן, זה הבנתי, אבל העניין הוא, צינור, כן, יש כל מיני צינורות, אז מה מייחד את העניין של ההשפעה לרוח?
השפעה לרוח הכוונה שאדם אינו מייחס לעצמו מעלה מכוח עצמו. מובן? מה?
זה איפה העבודה? זה השאלה שלי.
זה
איפה העבודה? העבודה היא
לדקק את הצינור?
העבודה היא לתת.
העבודה היא לתת. ככל שאני מסוגל יותר לתת, כך אני הופך להיות יותר צינור. למשל, אני לא יכול להכניס בבת אחת את כל האטמוספירה לריאות שלי. אבל אני יכול לעשות את זה מעט מעט. להכניס ולהוציא, להכניס ולהוציא, ואז בסוף כל האטמוספירה עוברת דרכי. יש התעצמות של החיים. כן. בבקשה.
אפשר לקבל יראת שמיים דרך המצוות, או שאותו דבר כמו חוכמה?
אתה שואל האם אפשר לקבל יראת שמיים דרך המצוות.
לצורך העניין, שהאם בכלל לפני שנקיים מצוות, צריך קודם כל יראת שמיים.
או שקודם המצוות צריך יראת שמיים. מה אתה רוצה? אתה רוצה לענות לו? לא, אבל הוא בשאלה. אני רוצה לחזור על השאלה שלו. הוא שואל, האם יראת שמיים מקבלים מן המצוות, או שצריכה להיות יראת שמיים לפני המצוות? מה התשובה אתה חושב?
אני רוצה להקבל את זה לעניין הדעת.
תסביר. נו, אז מה התשובה?
העניין הוא שקיום מצוות זה חיבור בין הדעת לבין הגוף.
נכון, נו, ואז מה התשובה לשאלה שלך?
אם אין יראת אם זה נגזרת,
אז מה התשובה?
התשובה היא לא.
יפה מאוד. המצוות לא מעניקות יראת שמיים. יראת שמיים זאת עמדה נפשית שקודמת לקיום. אם אין מעמד נפשי כזה לפני הקיום, המצוות גורמות לנזק.
זה תומך לדרך ארץ, שהיא קדמה לתורה.
נכון, נכון, נכון. זה מבחינת דרך ארץ קדמה לתורה, כן.
יראת שמיים זה דבר שהוא בעצם המצוות, אם זה לא ככה. אז מה שבעצם המצוות ניסתה לעשות, היא ניסתה לבוא ולבטל את כל העניין הזה של המצוות, ולבוא ולהגיד שאמונה זה דבר, זה עמדה נפשית, איזשהו
מצב
קוגניטיבי מסוים, והוא לא קשור לקבלת עולמות חוץ שמיים, לדיון תורה ומצוות. זה בעצם אחד מהדברים שהנצרות ניסתה לעשות. נאמר כך, אני לא בא ואומר שזה בדיוק מאה אחוז אותו דבר, אבל זה נראה לי מאוד מאוד קשור אחד לשני, גם אני ראיתי, זאת אומרת, שיראת שמיים וקיום תורה ומצוות זה דברים שהם כמעט, נאמר כך.
היהדות אומרת שיראת שמיים היא הדרך לקיום המצוות. והנצרות אומרת שלא צריך את קיום המצוות, די ביראת שמיים. בסדר? אתה מזה השגת שיראת שמיים זה לפי היהדות בעצמו המצוות. ואני שואל, זאת מניין לך? וכי מפני שהנוצרים ביטלו את השלב השני, אנחנו נאמר שהשלב הראשון הוא השלב השני.
אבל איך אתה קורא לשלב הראשון?
יראת שמיים.
אם אין לך, איך אתה משיג יראת שמיים?
אם אין לי, איך משיגים יראת שמיים? כתוב, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מסקנה.
אני רוצה לחזק את השאלה שלך. הרבה יותר פעמים, כשאני משאיר צרה, הדבר הכי חשוב שיעשה, שיקים אותו רע, אבל זה יקבל יראת שמיים.
אני לא ראיתי דבר כזה. אבל רק רגע. מה כתוב במסילת ישרים? רגע, שאדם ש... אדם שיש לו יצר הרע, אז התורה מתגברת על היצר הרע. זה נכון, אבל זה קשור ליראת שמיים. יראת שמיים זאת העמדה שקודמת לתורה. אם אין לו יראת שמיים שקדמה לתורה, אז התורה לא תעזור לו. היא לא תפתור לו את בעיית היצר הרע.
אבל אם אתה לא לומד לשמה כדי להגיע לשמה, אתה לא
מכיר. רגע, 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 אנחנו מדברים על כמה דברים בבת אחת. היינו באמצע... לא זוכר בכלל מה דבר. איך משיגים יראת שמיים? כן, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מסקנה, אין דרך להשיג יראת שמיים.
ואם כן, קורה לך משהו.
לא, זה דבר שהוא ההחלטה הפנימית של האדם. זאת עמדה נפשית מסוימת. או שהיא קיימת או שהיא לא קיימת.
תודה.
כמובן שזה בחירי. הרי זה הדבר היחיד שהוא לגמרי בחירי באדם. רגע, רגע, רגע. עכשיו, מה אתה אמרת שם?
אם אתה לא לומד, מתחיל
ללמוד
לא לשמה ומגיע לשמה, בדרך אתה לא
מקבל יראת שמה. יכול להיות, זאת אומרת, אבל איך, האם יש מתכון? כיצד מקבלים יראת שמיים? אני לא יודע. כן, היראת שמיים זה עמדה נפשית שהיא מאוד מאוד אינטימית באדם. אני לא יודע, אפשר, מה שנקרא דוגמה אישית וכדומה. לכן, למשל, הרבה יותר חשוב שילד ינשק את הסידור מאשר שהוא יקרא בסידור. למרות שאין מצווה לנשק סידורים, ויש כן מצווה להתפלל. אבל הרבה יותר חשוב לעבוד על היחס הנפשי של הילד אל הסידור, מאשר על הפעולה הטכנית עצמה, שהיא יכולה להיות מחוסרת משמעות אם לא קדם לזה יחס נפשי נכון. לכן צריך מאוד מאוד לדאוג לנקות עם אלכוהול את מקום הנשיקה בתלמודי תורה, כי באמת שמה ינשקו הרבה. בסדר? כן, בבקשה. השאלה מה זה שמיים? כן. יש פה שאלה יפה מאוד שנשאלה לפני כן, מה זה יראת שמיים? מה אתה אומר? מה זה שמ... אז צריך לדעת מה זה יראה? ומה זה שמיים? מה זה שמיים? כן, אותך. למה שאני אעשה את כל העבודה? מה שמעלנו. הבעיה שמעלנו יש הרבה דברים. לא, באמת. יש הרבה כוחות, יש הרבה דברים שהם מעלנו. כולם הם שמיים?
כן.
אתה יכול לקחת את זה כהגדרה. כל מה שמעלי הוא שמיים. אבל אני לא חושב שזאת הכוונה בביטוי יראת שמיים. מה יש בשמיים? מישהו יודע?
מים.
נו, באמת.
אש ומים.
באמת.
עננים.
עננים. זה ברקיע, אבל כשמישהו... מה אתה אומר?
מקום הערכים.
יפה, אז אתה כן שמעת השיעורים שלי.
ברור.
נכון. אז שמיים זה מקום הערכים. ברור? איך נקראים הערכים בשפה הקלאסית של היהדות? מלאכים. מלאכים. כן, כלומר, בשמיים יש מלאכים, מסתובבים ככה, ועם הכנפיים. לאחרונה יצא ספר...
לכל המלאכים יש כנפיים?
יש, לאחרונה יצא ספר של הרב בני לאו, נקרא חווה לא אכלה תפוח. מכירים? חיים נבון. סליחה, כן, חיים נבון. וואה. טוב, שהוא לא יטרוף אותי. טוב, בקיצור, הרב חיים נבון הוציא ספר, חווה לא אכלה תפוח, אז על טעויות מצויות ביחס ליהדות. אחת הטעויות שהוא טוען שהיהדות, כלומר, משובשת, זה שאומרים שיש לה מלאכים כנפיים. זוכרים? יש איזה פרק הזה, טוב.
זה כתוב בפרק של חזקאל,
שיש כנפיים, שיש כנפיים. כן, 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 ברור. האמת, לא באתי לתרץ את מה שכתוב בספר. סתם ככה, הזכרתי לכם, מקדם מחירות. רגע, אז אנחנו מדברים על שמיים בתור המקום של הערכים או של המלאכים, אם תרצו לקרוא לזה כך. אז מה זה יראת שמיים? לפחד? לא כתוב פחד שמיים. הגלים פחדו רק מדבר אחד. הגלים פחדו שהשמיים יפלו להם על הראש, נכון? ככה היה מקובל אצלם, אצל הגלים הקדמונים. אבל יראת שמיים זה לא פחד שמיים. מה זה יראה? כבוד, יחס. יפה, זאת אומרת שיש לי יחס. יפה, אז אני רוצה להגיד את זה במילה אחת. אני רוצה להגיד כל מה שאת אמרת במילה אחת. אני רוצה להגיד במילה אחת, גם לי מותר לדבר פה. אני מתכוון ליחס. כן? אז יראת שמיים, יש לי יחס מחייב כלפי הערכים שאני מכיר אותם בתור אלוהיים. ברור? זה נקרא יראת שמיים.
ירושלים?
מה ירושלים? ירושלים, כן, יש מושג של יראה שם, בירושלים, נכון? יראה שלמה. ירושלים, יראה שלמה. כן, כך אומר רבי נחמן ברסלב. אז זה יראת שמיים, בסדר? אז איך, מה גורם לי ליחס אל ערכים? זה דבר, לא יודע, מאוד מאוד אישי. כן, מה את אומרת?
לא, יש לי שאלה.
בבקשה, שאלי נא. מה?
בקשר
על
אלוקים, מלאכים,
אלוהים, מלאכים,
אני יודעת ש... אז לא העזתי לשאול הרבה זמן על השאלה הזאת, אם סיכרתי...
ואיך פתאום העזת?
לא, רציתי... לא, אני רציתי...
אז זה האומץ.
הרי השמיים זה בתוך כדור הארץ, ואלוקים נמצא מחוץ לכדור הארץ, במלאכה, בצוות שלו, לא?
מה השאלה? לא, לא. ראובן, אם אתה תמשיך, אני אראה לך מה זה.
כאילו, אומרים,
אני קוננים
למעלה, אני רצינית, אני לא מתכוונת להצחיק. לשם שמיים השאלה שלי. אני מתבוננת למעלה,
מתפלט,
אבל אין למעלה,
זה
כדור.
נכון. לכן זה לא מונחים חומריים. זה לא חומרי.
אבל זה נמצא למעלה, זה נמצא כאילו מחוץ לכדור הארץ.
לא, זה סתם ציור.
המלאכים.
לא, זה סתם ציור. אז אני עונה לך ברצינות. אני עונה לך ברצינות. שזה סתם בראש שלך. זה לא...
לא, לא, אני רוצה לרציני.
אז אני רציני, אני רוצה לענות לך. שזה סתם בראש שלך. זה שאת חושבת על אלוהים ומלאכים במונחים גיאוגרפיים. כן? זה לא מחוץ לכדור או משהו כזה. כן? זה, אלוהים הוא לא מצוי במרחב או משהו כזה.
גם מחוץ,
גם... הכל, הכל, הכל. כן. ברור, זה רק קטגוריה של חשיבה, זה לא...
אוקיי, זה
לא במונחים
שלי.
ודאי,
ודאי.
יפה, הבנת? כן. מה אתה רוצה?
לבנאדם שיש לו נטייה בנפש של חוצפה, יותר קשה להשיג יראת שמיים?
שאלה יפה. יפה, שאלה יפה. אני חוזר על השאלה של ראובן. אדם שיש לו נטייה בנפש לחוצפה.
ועזות.
כן, עזות וחוצפה זה אותה מילה. כן. האם יש לו קושי להשיג יראת שמיים? אז פנים לגיהינם, נכון? משהו כזה.
זה לא קשור.
את אומרת, זה לא קשור. כן? טוב, יש מה שנקרא עזות דקדושה. יש גם דבר כזה. כן. סתם ככה, חוצפה ויראה זה בדיוק ההפך, נכון? אלא אם כן, האדם מצליח להגיע עד שורשה הפנימי של החוצפה. אני אסביר לי מה הכוונה. התלמוד אומר, חוצפה מלכותה בלטגה.
בלטגה? בלא קצר.
חוצפה מלכותה בלטגה. זה מילה בארמית. כן. שהחוצפה היא מלכות ללא כתר. מה זה מלכות ללא כתר? הכתר זה מראה את הסמכות שיש למלך. נכון? עכשיו, מכוח מה? מי נתן את הכתר בראשו של המלך?
זה
שמעליו. מי זה? העם. העם. העם מכתיר את המלך. כלומר, בא מלך ושמים עליו כתר, כלומר, בעל הסמכות, זה יכול להיות העם, זה יכול להיות הקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות כל מיני דברים, שמים את הכתר על ראשו של המלך. זאת אומרת שברגע שיש למלך כתר, הוא מודע לזה שמלכותו היא לא משלו, היא לא ממנו. אלא מישהו נתן לו את זה. חוץ מאשר נפוליאון, שכאשר בהכתרה שלו הוא קיבל את הכתר, הוא סרב לקבל אותו מידי האפיפיור ושם אותו בעצמו על ראשו. לא, באמת. עכשיו, החוצפה לעומת זה, זה מלכות ללא כתר. זאת אומרת, זה מי שרואה את הסמכות בו עצמו. אני מקור הסמכות. במילים אחרות, החוצפה בקיצוניותה זה לומר, אני אלוהים. נכון? זה המשמעות של החוצפה. מה?
למה זה אחד מהסימנים שעברו?
רק רגע. זה קודם כל, לגבי הנתון, להגדרה של החוצפה. החוצפה זה שהאדם מכיר את עצמו בתור מקור הסמכות ללא שום התערבות חיצונית. עכשיו נשאלת השאלה, האם יש משהו אמיתי בעמדה הזאת? את אומרת ממש לא, והוא אומר כן. אתם במחלוקת. התשובה היא, שסתם ככה, בוודאי שלא. הרי וכי מי אני ומה אני? הרי אני נולדתי לפני כך וכך שנים, ועוד מעט כמה שנים אני אעלם מפה, על פני אוקיינוס של מיליארדי שנים, בין מיליארדי אנשים, מי אני? ג'וק, קיצוץ נפיים. אני נזר הבריאה, יפה, אבל נזר הבריאה זה נאמר על מין האדם, לא עליי. אלא מה? זאת אומרת, שמבחינת ההיגיון הבסיסי, זה צודק מה שאומרת נעמה. אני כלום, לכן אין מקום לחוצפה. המקור של הסמכות שלי איננו בי, אלא במי שנותן לי סמכות. אבל בעומקי העומקים יש בכל אחד מאיתנו נקודה אלוהית, שאנחנו יכולים לכנות אותה בשם חלק אלוה ממעל. כלומר, אני בסופו של דבר גם כן מייצג משהו בתור האלוהי שבקרבי. ובמובן הזה אני לא זקוק לך ואתה לא זקוק לי. וזה המקור של החוצפה של עקבתה למשיכה. מובן?
מה עם
היראה? רגע, יש...
זה נורא בעניין, זה ממש כאילו הפכים...
הפכים לגמרי. עכשיו, היה יהודי אחד שהייתה לו בעיה עם החוצפה, זה היה משה רבנו. משה רבנו, מתי הוא נשבר?
עם הסלע, עם המים.
במתאבים, נכון? כשהעם ביקש בשר, כשהעם עבד עבודה זרה, לא נשבר, נכון? היה לו מתכון ברור, פנקס הוראות, מה עושים אם העם עובד לעגל הזהב? אז מה עושה משה רבנו? יש הוראות, יש פקל, יש פקל כיסים. אם העם עובד, אם העם עובד את עגל הזהב, פעולה ראשונה לשבור לוחות. זה במתכון, כן? יש גם, אומרים שבמתכון המרוקאי ההוראה הראשונה זה?
להירגע.
תירגעי. כן? עכשיו, אז דבר ראשון, משה רבנו מנרגע. שתיים, שובר לוחות. ג' שורף את העגל. ארבע, משקה אותו את העם. חמש, הורג 3,000 איש. ושש, עולה להר כדי לבקש מחילה לעם, שש, מוריד לוחות שני. כן? הוא יודע בדיוק מה עושים. זה עצבים של ברזל בשביל לעשות דבר כזה. בפרשת ועדותך, העם מבקש ממשה, תן לנו בשר. משה אומר לקדוש ברוך הוא, אם זה ככה, הורגני נא. הרוג אם מצאתי חן בעיניך ואל הראה ברעתי. סך הכל מה הם ביקשו? זה אפילו, הם ביקשו בשר כשר, הם לא ביקשו...
הוא היה כבר
מן.
יפה. זאת אומרת, בקשת הבשר הייתה חוצפה. העגל לא היה חוצפה, העגל היה טעות. עם טעויות אפשר להתמודד, אבל עם חוצפה, אומר משה, אני לא יכול להתמודד. מדוע? כי המקצוע, זאת אומרת, ההתמקצעות של משה זה לתת תורה. וכדי לקבל תורה צריך בושת פנים, צריך יראת שמיים, צריך ענווה. אז כשהעם בא בחוצפה, משה אומר, אין לי מה לעשות כאן, אני לא יכול ללמד. לכן הוא ביקש למות. לעומת זה, בעקבות משיחה, חוצפה יסגה. כאשר תתרבה, כאשר יתקרב ימות המשיח, תתרבה החוצפה בעולם, כי התפקיד של המשיח הוא לגלות את הקדושה שגנוזה בחוצפה של בני ישראל. וזה דבר מאוד מעניין. כתוב לגבי המשיח שהוא בא ממואב, נכון?
מסדום.
ממואב במיוחד, נכון? עכשיו, מואב, מאיפה זה בא המילה הזאת?
מאב.
כלומר, היא הייתה חצופה, האימא של מואב. היא אמרה, זה מאבא שלי בא. היא לא התביישה, היא סיפרה את זה לכולם. ודווקא מהחוצפה הזאת נולדת החוצפה של עקבות המשיחה, שלא רק שהיא לא מקלקלת את הקדושה של ישראל בעיני המשיח, אלא אדרבה מרחצת את הקדושה של ישראל, שנאמר, מואב סיר רחצי. בסדר? כלומר, יש בעצם אפשר לומר שמשה היה גדול, הוא גדול, משה, כן? הוא גדול מן המשיח בתורה, והמשיח גדול ממשה באומה. הוא יודע לחשוף את הגנוז בחוצפה הישראלית. אתם זוכרים, בזמני הייתה בירה, הייתה פרסומת לבירה מכבי, זוכרים? אתם לא זוכרים. מה היה התוכן של הפרסומת? לא. מכבי חוצפה ישראלית. זוכרים את זה? כן. זה היה לפני הרבה שנים, אני זוכר. כן, אז היה מכבי חוצפה ישראלית. מכבי זה ראשי תיבות? מי כמוך באלים השם. עכשיו, יש על זה ספר מעניין, ספר הנקרא פרק שירה, מכירים? מכיר? מכירים פרק שירה? פרק שירה זה ספר קדמון, שלא יודעים בדיוק מתי הוא נכתב, ושם יש השירה של כל הבריאה, שירה של שמיים וארץ, של השמש והירח, של בעלי חיים וכו'. זה מחולק לשישה ימים, כל יום ויום מזכירים את השירה של מישהו אחר, כן? למשל, השירה של הסוסים. זוכרים את השירה של הסוסים? נו? אתה לא זוכר? הנה, כן, עבדים אל יד אדוניהם, כן, שפחה אל יד גבירתה, כן, איננו, אל השם אלוהינו, השיר חונן, נכון? והשירה של השור? השירה על השם, כי גאור, כן? עכשיו, שם זה מסתיים, השירה האחרונה, האחרונה, בסוף כל השירות, זה שירת הכלבים. עכשיו, הכלבים, זאת החיה החצופה במדרשים, נכון? החוצפה זה של הכלבים. כתוב גם, והכלבים עזי נפש, לא ידעו שובה, פסוק במשלי, נכון? כלומר, יש חוצפה כלבית. ומהי השירה של הכלבים?
אבו גודל.
לא.
אבו גודל, לא.
לא. בואו. כן, בואו. בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושה. כלומר, שבתוך הנביחה של הכלב, והנביחה של הכלב היא מחוצפת. מה, אני נזר הבריאה, אני עובר ליד כלב שהוא רק כלב והוא נובח עליי, מה הוא בכלל? כן? חוצפה. אבל בתוך החוצפה של הכלב מסתתרת איזה יראת שמיים עמוקה מאוד, איזה כוונה של קבלת מלכות שמיים. אז אפשר לומר שהדור האחרון, דור הגאולה, אבו פני הדור כפני הכלב, שמה שיש לו חוצפה שגונזת בתוכה קבלת מלכות שמיים שלמה. מובן? אז כך לגבי השאלה שלך, האם החוצפה נוגדת יראת שמיים, התשובה היא כן ולא.
זאת אומרת שגם לכלב יש נשמה שהיא חלק אלוה ממנו?
לא, לא, ממש לא. הכלב זה יפונה, כן. הכלב זה לא כלב. אה, כן, יפה. כלב זה יפה, יש לו חוצפה. חשבתי שנרדמת. טוב, בסדר, אוקיי. אז אם כן, אנחנו מתחילים קצת להבין יותר את דברי רבי לויטס איש יבנה, שאומר מאוד מאוד, הווה שפל רוח. לא הבנתי, כן, בבקשה. נכון. אה, יפה. כלומר, יש ענווה שהיא בבחינת דרך ארץ, אבל יש ענווה אמיתית ויש ענווה ראשונית. ענווה אמיתית זה רק אחרי גילוי השם. אני רוצה להסביר למה אני מתכוון. יש, מכיר את הספר מסילת ישרים של רמח"ל? ספר מסילת ישרים של רמח"ל בנוי על 9 שלבים. השלב הראשון נקרא זהירות, שני זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה. אם תשים לב, הענווה נמצאת במקום השביעי בתוך 9 השלבים. כלומר, זה שלב מתקדם מאוד. לעומת זה, הביטול של הגאווה נמצא כבר בשלב השלישי בספר מסילת ישרים, בנקיות. כן? ראיתי? אז יש ענווה במובן של ניגוד לגאווה, שזה כבר שייך לשלבים הראשונים של ההתפתחות המוסרית של האדם לפני ההתגלות, אבל יש הענווה האמיתית שהיא אפשרית רק כלפי אלוהים שאני מכיר אותו. ואני רוצה להוכיח את מה שאני אומר. היה יהודי אחד באמסטרדם בשם ברוך, זוכר אותו?
ספינוזה.
ספינוזה, כן, ספינוזה. כתב ספר נפלא, ספר אפיקורסי נפלא, אדיר, נקרא אתיקה, מכיר? האתיקה של ספינוזה. עכשיו, באתיקה של ספינוזה, הוא מסביר מה הן המידות הראויות לאדם. הוא מסביר את זה מאוד יפה, בסגנון אריסטוטלי די מיושן, אבל יפה. והוא כותב שמה שישנן שתי מידות שבני אדם חושבים אותם למידות טובות, אבל באמת זה לא מידות טובות. והם החמלה והענווה. ומדוע המידות האלה אינן טובות? בגלל שהן חולשה בנפש. וכל חולשה היא דבר רע. אבל ראוי להמשיך ללמד את ההמון שהענווה והחמלה הם מידות טובות, כדי שהם לא יזיקו לחכמים. עכשיו צריך להבין למה שפינוזה אמר את הדבר הזה. הרי שפינוזה גם כותב שהגאווה היא מידה רעה. אז אם הגאווה היא מידה רעה, אז למה גם הענווה מידה רעה? יש משהו לא מובן.
הוא התבלבל בין הענווה לשפינוזה.
לא, פשוט מאוד. אצל שפינוזה אין כלפי מי להיות ענב. כיוון שהטבע הוא האלוהים, ואני חלק מן הטבע הזה, אז אם כן, אין לי כלפי מי. לכן הענווה, היא מקיימת ברצינות בתוכי, היא החלשה של הזהות שלי. לעומת זה, אם אני מכיר אלוהות טרנסנדנטית, כשאני ענב, אני ענב באמת. כי הוא לגמרי חיצוני לי. מובן? אה, לא, בוודאי שלא. צניעות זה משהו אחר. צניעות זה להתנהג בצניעות, זה משהו מאוד התנהגותי. זאת אומרת שאני לא מבליט את היתרונות שלי, אני לא עושה מזה עניין, אני לא שיקור מזה. זה פשוט, זה צניעות. זה תנועה, זה, הייתי אומר, זה מצוי גם אצל האפיקורסים הדבר הזה. אבל הענווה במובן האונתולוגי של המילה, כלומר, הענווה שהיא עצמותית לנפש, זה אפשרי רק כלפי מישהו לגמרי חיצוני לי. כלומר, אלוהות היתרונומית. אני רוצה להוסיף עוד משהו, רגע, רגע, לפני שאתה מוסיף. האם לאלוהים יש ענווה?
כן.
התשובה היא לא. השם מלאך, גאות לבש. אלוהים יש לו גאווה. למה? כי הוא מלא מעצמו. כן, כלומר, השיר על השם כי גאו גאה, גאווה והגדולה לחיי העולמים.
אבל זה לא שאלה שאומר.
יש לו גאווה.
מה?
אני אוקח לך שיש לו ענווה.
כן. זה שאלה שאלה, אתה צודק לחלוטין, אתה צודק, לאלוהים אין ענווה, יש ענוותנות, הנבטנות הכוונה שהוא נותן מקום לזולת. אף על פי שהוא מצד עצמו איננו צריך לתת מקום לזולתו, אף על פי כן הוא בוחר לתת מקום לזולתו. לדבר הזה קוראים הנבטנות. אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא הנבטנותו. מה לא הבנתי? מה קמצא בר קמצא? מה זה קשור? נכון, נו אז מה? הנבטנותו של הזכריה בן אבקולס, כן, לא יודע. כן, הבנתי, בסדר, אבל בואו לא נתווכח על מילים, ננסה להבין תכנים, כן? אבל אתה רוצה להגיד מהשיעורים של כבוד הרב שמה? השאלה, אבל הזולת, האדם השני, הוא לא זולת באופן מוחלט. אתה לא לגמרי זולת ביחס אליי. כי גם אתה וגם אני בני אדם. כך שכשאני מתבטל מולך, אני קצת מתבטל מול עצמי. כי גם אתה וגם אני יש משהו דומה בינינו. לעומת האלוהות שהיא זולת מוחלט. אתה מבין? אני מכוון ככה, נגיד שאני נחמד איתך או אתה נחמד איתי, לא משנה, כן? מתנהגים בין...
זה לא עניין של נחמדות, זה עניין שאני מקשיב לך, שאני מתדבק,
כן, אבל... סליחה, אבל... כן, אבל היכולת שלך לקבל משהו ממני זה בגלל שאני ואתה קצת דומים. גם אתה וגם אני בני אדם, או גם אתה וגם אני שייכים ליש. אתה מבין אותי? אתה איתי או לא? לא, אני רוצה שתבין מה ההבדל בין כל יש לבין מקור היש. כל יש בסופו של דבר הוא קצת דומה לי. אפילו אני והשולחן, יש בינינו משהו משותף. יש הרבה משותף ביני לבין השולחן. קל וחומר בין שני בני אדם. ביני לבינך יש הרבה משותף. אף על פי שיש בינינו שונות, אבל גם הצד המשותף מקרב בינינו. אז כך שכאשר אני מתבטל מולך או ענב כלפיך, בסופו של דבר זה לא כלפיך כל כך, כי אתה לא לגמרי אחר ממני. אתה מבין אותי? לעומת זה, כלפי האלוהות, הוא אחר בתכלית. ולכן הענבה האמיתית היא אפשרית רק כלפיו. ננסה לחשוב על זה. נדבר על זה שבוע הבא. בסדר. אוקיי, כן, בבקשה. לא שומע.
שמאפיין של האלפים הוא רק זה שכובש את האינסופיות שלו, זה שיהיה מקום. שאתה יכול להסביר את היחס הזה שזה כאילו הענבה שלו למול הענבה שלו של רבנו למשל, שזה הענבה אחרת.
אפשר להגיד את זה ככה, זאת אומרת, שם ענב מכל, במשה רבינו אמר, ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, זאת אומרת, הוא גם ענב כלפי האדם. כן. זאת אומרת, הענבה האלוהית שהיא נתינת מקום מוחלט לזולת. כן. בבקשה. שמה זה התנהגותי, הכל זה התנהגותי שם.
אוקיי, הכל התנהגותי.
כן, שמה בני מוסר אביך, זה שמה הדרכות כאלה נחמדות. מה, זה התנהגותי, זה לא... תחשוב ש... תחשוב ש... תחשוב ש... תחשוב שזה משהו שאתה מחליט. זה לא שבאמת זה כך, כי יכול להיות שאתה גדול ממנו. בבקשה. וואו, סוף סוף עשינו משהו טוב. אליך, מסילת ישרים זאת מסילה לישרים. זאת אומרת, אני צריך להיות ישר לפני שאני קורא את הספר. מה זה ישר? לא שאני כבר טוב, כי אם אני כבר טוב אני לא צריך את הספר. אני כנראה רע. אבל אני רוצה להיות טוב. הרצון הזה, איפה לומדים אותו? אני לא יודע, לא, אני לא יודע איפה לומדים את זה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הפניות הזאת בנפש, לרצות להקשיב לדבר שמלמד אותי את הטוב, זה דבר שאני לא יודע מאיפה הוא נולד. כי זה, זה, זה בא מהנשמה של האדם. ממש לא, אברהם אבינו מעולם לא אמר יש אדון לבירה. אברהם אמר אפשר לבירה זו בלא מנהיג, כלומר הוא נשאר מספק, והציץ עליו בעל הבירה ואמר לו אני הוא בעל הבירה. כלומר מה שאברהם עשה, הוא פינה בתוך הנפש שלו מקום ריק, מקום עם אפשרות להתגלות. הוא לא הגיע למסקנה אם כן יש אלוהים, הוא לא מייצר את האלוהים שלו על דרך הפילוסופיה. הוא לא פילוסוף אברהם, נכון? אבל מה שאתה אומר שאתה מתוסכל, אולי אתה יוצא, אולי אני מציע לך במקום להיות מתוסכל, לצאת חופשי. להרגיש שאתה בן חורין באמת. זה אולי קצת יותר סיפתי, נכון? בסדר. כן. בבקשה.
אם הבנתי נכון, אמרת שלאלוהים יש את התכונה של בעבר?
כן. לא, זה בעל דרך משל.
אז איך, גם כדרך משל?
בוודאי, בוודאי. אנחנו לא יכולים לתת שום הגדרה באלוהות. אבל אני אומר, גאווה לעומת, כלומר, שהיא מגונה אצל האדם, אינה מגונה כשמייחסים אותה לאלוהות. זה הכל. אבל מצד האמת, את צודקת. הגדרה איננה נכונה. כן, עוד קשה. אם את לא שומרת שבת, האם יש לך יראת שמיים? יכול להיות שכן, כלומר, את לא שומרת שבת, זה לא בסדר, יכול להיות שיש לך יראת שמיים, וזה בסדר. זה שני דברים שונים. כלומר, זה שאני יודע, כואב לי באוזניים, אבל לא כואב לי, האם זה אומר שגם כואב לי בעיניים? לא. כואב לי באוזניים, אבל לא כואב לי בעיניים, או להפך. כן? לא לשמור שבת זה לא בסדר, אבל זה לא קשור לעניין. כן. אדם מסתכל למטה, למה הוא נפל לו משהו? אבל יש דבר כזה, כתוב שתלמידי חכמים מצמצמים את ראייתם. זאת אומרת שיש מיקוד. כאשר אדם מסתכל לצדדים, יש לו קושי להיות ממוקד בעצמו. אז הוא מאבד את עצמו.
וחוסר ביטחון?
יכול להיות, יכול להיות. הוא רוצה להישמח על מה שחוץ לו. מה, וכי בתוכו אין מה... אין מה לשאוב ממנו? כן, בבקשה.
האם מקור הצניעות זה לא בעצם ענווה?
כן, ודאי. כלומר, הענווה היא הביטוי הפנימי של הצניעות. כלומר, הצניעות יותר התנהגותית. אבל הצניעות זה בא מזה שהאדם מכיר שמה שיש בפנים הוא יקר ממה שיש בחוץ.
מה בעצם עם התקווה והתולעת?
מה עם התקווה והתולעת? זה באמת שאלה טובה. אני הייתי רוצה באמת לדבר על זה. כן? טוב. אז קודם, מה? אז בואו נחזור לדברי רבי, מה? את רואה אי אפשר, כי יש פה שאלה. בבקשה. ה-A מוליד את B, אבל A קודם ל-B. כלומר, יראת שמיים זה התנאי שמאפשר לי להגשת גם למצוות. יכול להיות, ודאי. ודאי יכול להיות, יראת שמיים בלי מצוות. יש דבר כזה. אלא מה? שאם האדם מעמיק במחויבות שלו, מה זה מחייב? זה שיש יראת שמיים, מן הסתם גם יגיע למצוות. אבל אני אומר, אבל יש פה הבחנה בין שני שלבים. בסדר? טוב, רבי לויטס איש יבנה אומר מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה. קודם כל, למה מה מציין את המילה אנוש? אנוש זה זה מציין את החלק של האדם שאבוד, שזה הגוף. באמת, התקווה של האנוש זה הרימה, אבל לא התקווה של האדם, או של הגבר, או של האיש. כן, מצאנו בארבעה ביטויים שונים כדי לציין את האדם. איש, אדם, גבר ואנוש. אז אנוש זה הצד האנוש, שאין לו תקווה, בהגדרה. לכן הוא אנוש, שזה הגוף. מה? זה גם משון נשייה, זה מה ששוכחים. כן? כל מי שיש לו סבתא מרוקאית יודע שכשאומרת שכחתי, מה היא אומרת?
שיט.
שיט, נכון?
שיט?
אין שיט, או אין שיט, תלוי לפי המקומות. שון שכחה.
סתם איך נושאים שם, אוקיי, כשם, שיט.
כן, לשושתי.
שיט ברוקאית
כן, לשושתי ברכבי פרעו. כן, נכון. לכן צריך לקבוע דייט רק ביום רביעי.
למה?
כאילו זה ריסון סני, סליסי, חמיסי, סיסי, סבא. אז, כן. אבל רביעי זה בסדר. כן? עכשיו, אז מה שאומר כאן, שתקוות אנוש. אז אנוש זה החלק האנוש שבאדם. אבל יש פה משהו אחר. על דרך המוסר, אני אגיד לכם חידוש שמצאתי באחד מבעלי המוסר. שכאשר האדם בא בפני בדין של מעלה, אז אומרים לו, אתה לא היית בסדר בזה, לא בסדר בזה. אומר האדם בפני בדין של מעלה, מה אתם רוצים ממני? אני הרי לא כזה חשוב, מה אתם מתייחסים אליי בכלל? אני כלום. אני רימה. אומרים לו, אהה, באמת? אז למה כשלא נתנו לך כבוד אתה הקפדת? ולמה כשלקחו ממך הלכת למשטרה? וכו' וכו'. זאת אומרת, אתה כן החשבת את עצמך. לכן התקווה של האדם כדי לעמוד בדין זה לומר שהוא רימה. אז כדי להגיד שהוא באמת רק רימה ותולעת, הוא צריך באמת להיות שבל רוח. מאוד מאוד יבש על רוח, כי התקווה שלך לצאת מן הדין, זה להגיד שאתה רימה. טוב, זה פלפול, זה חמוד, נו באמת, זה קוראים לזה וורד. כן, תקוות אנוש רימה. אגב, לגבי התולעת, מה שאתה אמרת, זה לא מוזכר פה, אבל זה מוזכר בספר בנצירה, שתקוות אנוש רימה הוא בן אדם תולע. תתו שם. טוב. נכון, אבל זה לא מובא פה במסכת אבות. אנחנו לומדים במסכת אבות. לא לומדים בנצירה. ההסבר הוא על דרך הוורט, כמו שאומרים. כן? זה דרוש כזה. שהאדם, כדי לצאת זכאי בדין, צריך לטעון שהוא רימה. רימה, כבר תולעת. אז כדי שזה יהיה אמיתי, צריך שהוא לא יקפיד על עצמו, שהוא יהיה שפל רוח. אם הוא לא שפל רוח, הוא לא יוכל לטעון את הטענה הזאת, אז תקוותו הלכה לאיבוד. לכן, מאוד מאוד יהיה שפל רוח, שהתקווה של האדם כדי לעמוד בדין, זה לומר שהוא רימה. תקוות אנוש, רימה. בסדר?
ומה קורה לו אם הוא אשם בדין?
אם הוא אשם בדין, אוכל אותה קצוץ.
לכמה זמן?
לא יעזור לו זה שהוא
רימה. לא, ייתנו לו שליש וזה.
כן. אבל אחרי זה הוא מגיע לגלגול חדש או לא מגיע?
אתה מתעניין בגן עדן, אתה יודע, כתוב שבמדרשים, שכאשר הנשמה מגיעה לגיהינם, היא מודה לקדוש ברוך הוא. שלפחות היא הגיעה לגיהינם. טוב, בוא, מה? אם יש עוד הסבר אחר, יכול להיות, אני לא מכיר הסברים אחרים. כן, אני יודע, פה הנפש החיים אומר, מאוד מאוד דבש שפל רוח, ולא יחשוב שמקיים מצוות ענווה בזה שהוא שפל רוח בעיניו, כי אם יחשוב באמת שאינו כלום, שתקוות אינו שרימה. כלומר, אדם יכול לומר, טוב, אני שפל רוח, כי יש מצווה להיות שפל רוח. אז הוא עושה את זה בגלל המצווה, לא בגלל שהוא באמת מזדהה עם זה. לכן אומר לו, רבי לוידס ישבני, אל תעשה את זה בגלל שזה מצווה להיות שפל רוח, אלא כי באמת אתה לא ראוי לזה. זה כמו ש... אחד הולך לפסיכולוג 4 שנים בגלל שיש לו רגשי נחיתות. אחרי 4 שנים אומר לו הפסיכולוג, בעצם אתה באמת נחות. אז הוא לא... מה? טוב. רבי יוחנן בן ברוקה, נשאר לנו 5 דקות, חבר'ה. צריך ללמוד פה משהו, להתקדם בטקסט. אולי נגמור את הפרק היום. רבי יוחנן בן ברוקה, בלי קשר לאומנות הברוק, אומר, כל המחלל שם שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי.
מי זה רבי יוחנן בן ברוקה?
מי זה רבי יוחנן בן ברוקה? אחד התנאים.
הוא תנא?
הוא תנא, ברור שהוא תנא. אם הוא לא היה תנא, הוא לא היה מופיע במסכת אבות.
כן.
רבי לויטס בשבילך. רבי לויטס, כן, הוא מחכמי המשנה. בתור אחד מחכמי המשנה, הוא תנא.
כל החכמים עד חתימת המשנה היו תנאים.
נכון. או זוגות. בסדר. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כל המחלל שם שמיים בסתר, נפרעין ממנו בגלוי. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. עכשיו אני שואל את השאלה, מה זה לחלל שם שמיים?
חולין.
חולין. כן, מחלל מלשון חולין. אולי יש לכם עוד משמעות למילה לחלל?
לנגל
בחליל, מה עוד? למה החליל נקרא חליל? כי הוא חלול, יפה. אז מחלל, הכוונה שעושה חלול. מרוקן, נכון? מרוקן מתוכן, זה הכוונה מחלל, שם שמיים, שעושה את המקום ריק.
איך אפשר לחלל שמיים בסתר?
בתוך הלב שלך.
איך אפשר לחלל שמיים? אי אפשר.
שם שמיים.
שם שמיים אפשר לחלל.
בסתר.
מה?
בסתר.
תגיד לי איך, נו, נו, נו. אבל איפה יש חילול? הרי חילול, כן, השאלה היא שחילול זה בפני אנשים אחרים, נכון? אז איך יכול להיות חילול בסתר?
אתה יכול לעשות שקר בנפשך גם.
שאתה עושה עבירה, בשבחה דירה, אתה משקר.
אני עושה עבירה בסתר, נו, ואז מה?
בסתר.
אז למה זה נקרא חילול?
כי זה עדיין חילול, אתה עברת את הדברים סגרתי את החלונות.
נו, אז סגרתי את החלונות, עשיתי עבירה בסתר, אף אחד לא ראה, נו, ואז מה?
זה לא עבירה.
אה?
זה לא
משהו,
אבל היה לעשות את אותו דבר שהוא
כביכול
קדוש, אבל
הוציאו
את התוכן הקדוש.
אז זה אותו הדבר. אז כאן לא חומרים, זה עבירה. ואם זה עבירה עוד יותר, נכון?
אני רוצה להגיד דוגמה של קניות. זה משהו...
קניות. מה הבעיה של קניות? אתה רוצה, אני אכתוב לך.
זה משהו של אלמנטים רוחניים...
נגיד במילים אחרות, אתה לוקח תוכן מלא, ואתה עושה אותו ריק. אתה מחלל אותו.
זה
נקרא חלל שם שמיים בסתר. שאדם רוקן מתוך ליבו את הנוכחות. זה נקרא לחלל שם שמיים בסתר.
זאת אומרת, הוא נהיה אפיקורוס?
זה האפיקורוס באמת, אפשר לומר. זה האפיקורוס, הוא המחלל.
מסוג של החלל הפנימי.
החלל הפנוי? לא, לא דווקא, זה יכול להיות גם שיעור.
בגלוי, הוא בסתר.
לא? לא, למה? האפיקורוס הוא לא דווקא בגלוי. באמת? האפיקורוס זה משהו שבתוך ההכרה הפנימית שלו. אלא מה? בסוף זה יוצא החוצה. כן? זה, אז נפרעים ממנו בגלוי. בסדר? טוב. זה בדיוק חוסר עירת שמיים.
אבל זהו. אבל זה חולל, זה לעשות פעולה של להוציא מתוך עירת שמיים.
כן, ודאי. זה לא היעדר, זה פעולה אקטיבית. אתה צודק.
בדיוק.
לא, חוסר עירה זה סתם. כן? מה? מה את לא מבינה?
מה זה העניין? מה זה המחלל שם שמיים בסתר?
למה
זה?
מה
זה, זאת אומרת,
העניין
זה
שבסתר
זה
עם אדם
לבין עצמו?
כן, בינו לבין עצמו.
זאת אומרת שהוא פועל בצורה שהוא לא מחלל, אבל...
אין לו מילוי.
מעמיד פנים? כאילו, מה
הכוונה? לא, הוא מעמיד פנים בעיני עצמו אולי. זאת אומרת, יש משהו בתוכו שהתרוקן. יש עכשיו חלל, הוא חלול. כיוון שהוא חלול, אז כיוון שלא יש, הדבר הזה יבוא לידי ביטוי גם כלפי חוץ.
אבל יש פה איזו פעולה שאדם עושה, זה לא משהו ש...
נכון, נכון. אז הפעולה הוא מקום, זה העבירה. כן? בניגוד למה שניסו להגיד שם על קמאות. מה? אדם עושה עבירה בינו לבין עצמו. אף אחד לא ראה אותו. הוא עסוק בעבירה. למשל, אני יודע, הוא באמצע יום הכיפורים, הלך הצידה, אף אחד לא ראה, אכל ופלה. כן? אז הוא חילל שם שמיים בסתר. הוא סילק מעצמו משהו. בסדר? כלומר, במילים אחרות, הוא לא יכול לחשוב שהפעולה שלו היא פעולה שלו לבדו.
כל פעולה... בעצם.
כן, שהוא... יפה. טוב, עד כאן להיום, נמשיך בפעם הבאה. שלום. מי שיש לו שברולט, 669-7959...